אנחנו רוצים קצת להתקדם בשך הפסקה, כי דיברנו שיש את השלב הראשון שבה לאור בנו את החיים אלוקיים, וזה על ידי ההשוויה המעשית והשכלית שמתגלה על ידי מצוות התורה ושכל התורה, שבאים בעצם את החיים אלוקיים. על זה דיברנו הרבה בהרחבה פעם קודמת, שמצד זה ההשוויה היא התשתית לכל, היא הבסיס לכל עבודה מוסרית. בחינת תורה מביאה לידי זהירות, זלזות, נקיות, מניעה את כל התהליך המסילה, בזה שקודם כל אנחנו יש בתוכנו חיים אלוקיים. כבר הדגשנו פעם שעברה, לפני זכרוני, לאור דברים שהיו בתחילת מוסר הקודש, שזה בעצם יותר קשור לצדים הלאומיים שבנו, שצריכים את המזון האלוקי הזה על ידי מצוות התורה ולימוד התורה, שהוא מדפיס אותנו בחיות האלוקית. אבל הרב אומר, יש שלב נוסף, ונראה גם כן בתורן של דמיון, שכוח המדמה מסדר את עניין על פי תכונתו בגדריו. כמו שהבנו, שכוח המדמה אצל הרב זה קודם כל קשור הרבה לרב ורב לעולם הסובייקטיבי של האדם, כן, לעומת השכל שמתעסק באובייקטיביות. כוח המדמה הוא יותר מעריך את הדברים על פי התפיסה הסובייקטיבית של האדם. אבל כוח המדמה, כמו שהמשך קשור גם לכל הצד האסתטי, ודבר שלישי, הוא קשור גם לכל הצד הפורץ גבולות שקיימים בתוך האדם. ויש תביעה עתידית יותר, שהשוואת האדם לדרכי הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוקים אתם, שהיא תכלית כל המגמה המוסרית האלוקית, לחיות חיים אלוקיים, היא להטמיע את האור האלוקי גם בהופעות הסובייקטיביות של האדם, גם בגילוי החיים המיוחדים של כל אדם ואדם, שזה בעצם תכלית הכל. תכלית הכל, שהאור האלוקי יתגלה כפטיש יפוצה צלע בריבוי כל הגוונים שלו, שלעתיד לבוא נחל הדני חתשכם, שכל צדיק וצדיק יהיה לו את העדן המיוחד שלו, שהאור האלוקי יתגלה בכל גילוי מיוחד בתוך המציאות, בצורה מיוחדת של השוויה. בצורה כזאת היא לא סובייקטיביות שמתנכרת לאור האלוקי, אלא אדרבה, שמגלה כל אחד ואחד את האות האלוקי, מגלה אותה בקרבו. בצורה כזאת שזה כל זה, זה עבודה שהיא עבודה שהיא צורך גבוה. זה התכלית האחרונה, שכמו שאמרנו, זה בעצם אולי המעבר במצד השרים ממדרגת הצדיק למדרגת החסיד, מהמדרגה שעשות את מה שצודק, שזה פרק י' שם, כל דקדוקי המצוות בצורה מדויקת המילה שלהם, לפסגה יותר חווה במסילה של חסיד שמתחסד עם קנדילי, מקדש את עצמו במותר לו, כל אדם אדם לפי הנדרים ורפאות המחדות שהוא מוסיף מדילי, שכמו שאני רק, כמו שאנחנו מדגישים כאן, כחלק מההרחבה של הגילוי של אור אלוקי בעולם. שזה מה שהוא אומר, בכל מה שבשביל לזכות להגיע למדרגה הזאת, צריכים לעבור טוב טוב לפי כן דרך הדרגה הראשונה. וכל מה שהתקדש האדם והעם יותר, כן, שזה בעצם התחלה, צריכים לבנות את הקומה של הלאום, שהיא בעצם מתגלה דרך תורה ומצוות, לבנות את התשתית היסודית של חיים אלוקיים בצורה יותר נכונה. ואחר כך במקביל לבנות את כוח המדמה, שכוח המדמה יהיה יותר מתואר, כי כוח המדמה יכול, כמו שאב הרבה מדבר באורות הקודש א', להיות הדבר הכי גבוה ולהיות הדבר הכי נמוך. הוא יכול להיות הדבר שהכי מקטין את הכל, יכול להיות הדבר שהכי מעתיר, מגדיל, משכלל, מרחיב, נותן מעוף לכל. אבל שזה צריכים הרבה בטהרה, בכוח המדמה, שזה לא הסתעפות שמוחקת את הכלל ומרכזת את הכל במידה הפרטית של האדם, אלא אדבה שמשחלת את הכלל ומגוונת אותו לאושר רב של גילויים. אבל שזה צריכים הרבה בטהרה מידותית. במקביל, כמה זה יותר מתואר ויותר חזק, שמלא גם במקביל צריכים גם לפתח את הכוח הזה. סגבינו, תארנו נורא. צריכים גם את התארה וגם את הסגב של כוח המדמה, שהתגלה בצורה מאוד מפותחת וישירה, אז תחזק בו התביעה של ההשוויה הדמיונית. והרב אומר שיש גם בעצם תנאי רביעי כדי לגלות את הקדוש ברוך השוויה הדמיונית. כמו שאמרנו בהתחלה, הרבה בתוך עמי אנוכי יושבת, התבשרות מדרגת הכלל, ב' זיכוך של כוח המדמה, ג' עצמה של כוח המדמה, אבל זה לא מספיק. צריך שזה יעורר תביעה. שתביעה, כמו שהרב ענזר כאן הזכיר בתחלה, יסודה שוויה אלוקית לנועדים בה, שיש איזשהו, נוצר תביעה עמוקה, קיומית, לעלות את כל קומת המצוות אל המקום של השוויה הדיונית, ואז ומזה יצאו המון דרכי חסידות נעים ומתוקנים לשלום הציבור על פי דרכי היופי של סדרי עבודה ועידורי מצוות, שזה כל עניין של איך האור הלוקים מתגלה דרך כוח המדמה, שהוא מתגלה בתור עידורי מצוות, לא דבר שעיקר הדין דורש לעשות אותו, אבל הוא העידורים, הוא זה שמגדיל מפתח. והביטוי הפסוק זה לי וענווהו, שמנו חזר לשור, אני והוא, שם כתוב גם וענווהו, את נהל לפני במצוות, של איך אני והוא, איך האור אלוקי מתגלה דרך האני, בצורה של את נהל לפני במצוות. כמו שהרב כבר כאן הדגיש, שהדבר הזה צריך להיות, אם יוצאו המון דרכי חסות נעים, ומתוקנים לשלום הציבור. ואב כאן מזהיר אותנו, שכדי לזכות להגיע למדרגה הזאתי, צריך להיזהר מאוד, כמו שרק כבר אמרנו קודם שהיא צריכה לנבוע מתוך הכלל, צריך גם שהיא קיימת, להיזהר שהיא לא תחליש את מדרגת הכלל, שלכן צריכה להיות מתוקנת לשלום הציבור. וזה דברים שגם אני באמת אולי תאות שלי שמקורות לא חימתי לשמה, דברים שאני כותב גם ב... יחץ, בהערת יחץ, שאב שם אומר שגם מקדוש המעלה הגיע למדרגה כזאת שהוא כבר יכול לגלות את אור אלוקי לא רק דרך המצוות, אלא לגלות אתם גם דרך כל מיני קורות חיים מיוחדים כמו אכילה בקדושה וכל מיני כאלה. אבל הרב שם מזהיר שיקרא את הדברים שהיחץ חציה הקטן כי לחם עוני שנאכל רק מתוך הכרח, שהיא קשורה בעצם לבסיס הלכתי כביכול, וחלקה אחר שמור לפיקומן, שהיא קשורה בעצם לאכילה לסובע, למקום הזה של אז תתענג על השם, למקום של הרחבת גילוי החיים האלוקים בעולם. אז הרב אומר, למה שתיהם נשים אותו מצע? ההתחלקות היא אונה מוכרחת, אבל לשכח האדם אותו מצלם מתקדש, ויש גם בו, בעצמו, בגלל שמצלם לא יוכל בכל להתעלות על הקודש, למה ממש אחרת הסובה. צריך לדעת שלא תם, הוא מאוד רוצה כבר להגיע למדרגות הגבוהות האלה, אבל החצי האחר של המצע, של הנאכל מתוך הכרח, שהוא קשור כביכול למינימום ההלכתי, כן, למקום הזה של עושים את הדברים כי המציאות, מה שהמציאות קודם כל מחייבת, זה תמיד הזכיר לו לא לדלג מדרגות. אך גם זאת ידע, שאב מושבו כבר איתנו, והוא חסון מלטו, בשאיפה של הרחבה מצד הקודש, שכבר עליה גם כן בתארת חולין שלו, שיכול אפילו לקדש את החיים עצמם, לגלות עכשיו גילוי אלוקות במרחבי החיים כולם, וקודם כל, אל נשכח, כי יש אכילה של חול בעולם, הבא מצד הכרח, ויש לשים לליבו הצרכים החומרים חורכנים של רוב ההמון, שהוא מבדנה באמצע דקו, ועוד לא בא למדד לו שחלת הסובה. שכל השם שחלת האחד צריכים לפוס מקום אצל איש המעלה, ולא תצא שחלת הסובה, תראה את ההכרח בין ירושלים בין חנותה, והרבה פעמים ראוי היה שתשרה שכינה עליו, והיה ראוי שאדם יגיע לכל מיני מעלות חסידות, אבל הוא חוסם את עצמו לעשות את הדבר הזה, כן דור ראוי לכך, ואם הוא יתנהג בכל מיני דרכי חסידות, אבל בציבור יכול להחליש את האיתנות ואת התוקף של המצוות המעשיות שנדרשות לכולם. לפעמים גם יש בזה משהו שהוא גם לקחת את כל עולם החול ולא רומם אותו, אצל האוילם זה יכול לטשטש את הגבולות בין הקודש ובין החול. על מלא יש כאן שאדם מתעלה למדרגת החסידות, הוא צריך לזכור שבתוך עמי אנוכי יושבת, ומלא להימנע מלעשות דברים מסוימים בדברים האלה, כי זה לא שלום הסיבור עדיין, כי זה לא דבר שהמציאות עדיין בשלה עליו. הוא כותב את זה גם בעניה ברכות, תודה רבה רבה, בפרק שביעי בברכת הזימון, שבשלושה והוא אומר, מחלוקת אם בשלושה אומר מברך, או בשלושה והוא אומר נברך, כי לעולם לא, ולא אומר ברכו, שלעולם לא יפריש אדם עצמו מן הציבור. אז למה שהוא אומר, יש מדרגות כאלה, שם הוא אומר חידוש קצת יותר גדול, שאם אדם יעשה אותם, הוא מבין שזה פוגע באחרים. וזה פשיטה שהוא לא יכול לטעול את מדרגה הזאת אם זה פוגע באחרים. אבל הוא אומר, אפילו אם הוא עושה דברים כאלה בחדרי חדרים, שהוא יודע שזה לא פוגע באחרים, אבל מכיוון שמצאות עדיין לא נמצאת שם, אז יש איזה משהו מסוים שהציבור משקף לו שהוא עדיין בתוך עמי אנוכי יושבת, גם לא רק ברמה הגלויה, אלא גם ברמה הסגולית, ולכן יש דברים כאלה שהוא צריך להתאפק מלבטא אותם עדיין, בגלל שרק שהמציאות עצמה תהיה משלה על זה, רק אז הוא יוכל להתעלות אליה. הרבי מדייק שם שזה בעצם שלושה והוא, זה אומר שהרי באופן עקרוני היה יכול, היה זימון גם בלעדיו, הוא לא פוגע, כאילו בשלושה והוא, אז שהוא אחד מהשלושה, אם הוא פורש מהציבור, אין זימון. אבל שלושה והוא לא יכול, יש זימון. וגם זה אמרה הגמרא, לעולם לא יפריש אדם עצמו מן הציבור, זה נמצא בפרק זין, פסקה למזין. אני רק את המילים שם. ישנם כמה גופי תורה שיכולו להתראות ביני המשכיל אחד, כי התועלת מהם נתנה בשביל בעלי מדרגה פחותה ממנו, והוא כבר נמצא במעלה יותר גדולה, שבמדרגה שלו הוא לא צריך את כל הסייגים, את כל המקומות של הציבור עצמו. גם אין לשחרר עצמו מהם בשום אופן, שהם יכולים להיות קשור אל הכלל, מה שיש בעבר צורך הכלל, שלפי מצב הכלל הוא מה, תושבים לי כאלה, מסוימת הגבוהים בדת הלוקים, חייבים פה את הכלל, כי מה שמתאסף את שלמות בכלל, מצוין את זה גם בהם השלמה. והרב, אומנם ישנם שני מידות בדבר, נדלה קצת, ויש אופן פרישת יחידית שלא תוכל להזיק בגלוי את הכלל, ככה זה כל נותן בכל אופן, ועל זה גם כתוב, גם אופן שיש שאם על ידי פשוט לא יזיק את הכלל שלא מנו, או שהוא בחדרי חדרים שבכל עובדה יותר גדולה ועל ידי זה לא מדקדם בדיוקי מצוות שהם לגעתון ואותי מחיוב רק על הכלל שאומרים אותו הרמה, ומי שמחל בשלושה והוא שאומר גם כן בחור, אז גם אז לא יוצא את פעם לציבור, כי לבד איזה ככלל הנגלה יכול להיות גם איזה כפרטים שמחסם לשאול אותה מדרגה שהיא נגד בכלל הכלל. זאת אומרת, אדם צריך להיזהר לא להסיט את עצמו מהתנועה הציבורית הכללית. אני, כל הסיוגים שרק הרב אומר, שאדם מתעלה אל המדרגות המיוחדות האלה של לקדש את עצמו בהופעות הייחודיות המסוימות שלו, בטח לא בדברים שיערו את הציבור, אבל גם שלא יערו בעצמו את ההוקרה שלו לתנועה של הציבור. זה עוד יש גם מנהיה בפרק שישי שם הבחות על שישה דברים לימוד תמיד חכם שלא יפסיע. כן, אז הרב שם גם מדבר שיש התנהגויות כאלה שצדיק עושה שלעולם נראים תמועות כאילו, אז כאילו אני כל זה רק מדגיש עד כמה המדרגה שאנחנו מדברים כאן עכשיו היא מדרגה עדינה מאוד, והיא צריכה לבוא במקום הבשל שלה כדי שיתגלה בצורה נכונה מאוד. אבל אני רק חוזר,
נכון,
שמה שתזכירו וכדי מאוד קשור לזה, כן, שמה ש... כן. ש... כן, שזה מה שהמתנגדים התנגדו לכל דרכי חסידות, כן, ש... נוהגים מחסידים כאילו כדי מערר את ה... אבל איך, זה מאוד חשוב לי איך אני אצפח שם. אוקיי, נראה לי שמה שאתה אומר קשור למה שאומר נאמר בהמשך כאילו. אבל זה באמת, לכן... אז אני אשמח ש... תזכיר את המקור, כי יש משהו שאני זוכר, משהו שם שקצת קשור להמשך של זה, עוד מעט נגיע לזה. מוכפן הרב אומר, הוא מצלים מזה אורחות צדיקים, שתהיינו לכל אחד ואחד לפי מעלת נשמתו, ולפי עושר החיים של כוח דמיונו, שגם בו מתגלה אורחי עולמים וחיי חיים בכל ערכי חיים כולם. שזה בעצם בדיוק העבודה, לגלות את אור אלוקי בצורה המתפצלת שלו. בצורה שמתפצלת לאורחות צדיקים של קדושי עליון לכל אחד ואחד לפי מעלת נשמתו, שחלק מתביעת הגילוי של השוואה האלוקית, היא בסוף שבר לשכלל אותה, לגדל אותה לריבוי הנשמות של כל אחד ואחד מישראל. כי לא לחינם, הקדוש ברוך הוא יצר פרצופים שונים בעם ישראל, והאיר את אור המצוות לכולם, כדי, לא כדי שבסוף כולם יקבלו רק את המצוות. אני כבר שבוע שאני קצת צריך לזה בשוני, כאילו אני ממד בערך של המצוות. אבל זה התשתית היסודית, זה הקרקע הפוריה, שהתכלית הגדולה שתבוא ממנה, כמו שהרב כותב באורות התשובה, שלימוד תורה לשמה הוא לשם התורה שתהיה בפועל, אבל השאר הרב קצת מוסיף על דברי הנפש החיים, שהתכלית היא לא שכולם יגידו את אותו סוגיה, אלא שאינו דומה, האור שמתגלה אצל אדם אחד, לא האור שמתגלה אצל אדם אחר, זה תכלית מגמת התורה לשמה, איך היא נספגת באישיות של כל אדם ואדם. אז זה בעצם פסגת השוואה האלוקית, שלא רק המעשים והמחשבות של האדם משתווים לאלוקות, אלא שכל האישיות שלו היא מרכבה לשכינה, מגלה את האור האלוקי בקרבו. אז אולי קצת כדי להאמין את הדברים כאן, את החידוש הזה, אני ברשותכם כמה קצת מקורות. אז אני מתחיל מג' סמך א'. בהתרגידות שאיך הוא אומר, מה התפקיד של המצוות לעומת הדרך המיוחדת של כל אדם ואדם. אז הוא אומר, אני אתחיל מא' תפרישתת בעצם, כל הספרים כולם. הסתבכתי? בסדר. כן, בסדר. כל הספרים כולם, בין בקודש, בין בחול, וכל ידועות הבאות לאדם מחוץ לו, אינם כי הם עוזרים לאור תוכו הפנימי, להוציא לאור על אדם את הגנוז במעמקיו. שבעצם כל, אנחנו דיברנו על שתי אפיקים של השוואה מעשית והשוואה שכלית, אנחנו עכשיו יותר מתמקדים כאן בהשוואה שכלית, שזה לימוד תורה. שהרב אומר, לימוד תורה הוא דבר גדול מאוד, כי הרב מדבר כאן לא רק ספרים בחול, אלא בין בקודש ובין בחול, אבל הוא אומר, הם, כל עניינם הוא, כמו שאמרנו, להספיג את אדם בנחל הדנים כזה, כדי, ותכליתם הגדולה היא בסוף שבר לעורר באדם את הנשמה המיוחדת שלו, להוציא לו אדם את הגנוז במעמקיו. קצת בצורה יותר חדה בג' סמך א', התביעה הפנימית של הנשמה. להוציא לצורה שקפת עולמה מרוחה פנימה. כל הדוחות המסורית, וכל המצוות כולם, וכאן מה שדיאנו קודם בתורה, עכשיו הרב מגלה זה בסוגיית המצוות, לא ניתנו אלא לסרב בין את הבריאות, כדי שתזכך לשמה כל כך, אז שמוכל לא מתוסיגים פוגעים מתואר ציורים, ואנחנו מוכנים הוא דוחף את האדם לבוא לדיון מצב הטבעי לאוכו, שיוכל ממעיינות נשמתו, נראה לי לנבוע תמיד, לחדת תיאורים חדשים, שעות ושעות וגדולות, שכלות ומעשיות ולא הפסק. אז המצוות הן מאוד מאוד קריטיים. הם מאוד קריטיים כדי לבנות, כמו שאב כאן אומר, את הבריאות, לשים את הבריאות בכלל במקום האלוקי שלהם, שלא יהיו במקום מלא השיגים שלהם. אבל צריך לזכור שאחרי שאדם קיים את כל המצוות כולם, זה נפלא, אבל זה בעצם אדם מסוימת רק לסרב את הבריאות, זה עדיין רק סור מרע, זה עדיין רק ליצור את התשתית היסודית האלוקית, שמנה עכשיו באה, התכלית האמיתית של העולם, וזה בעצם כדי שאדם יבוא למצב באמת הטבעי לחורך, כמובן הטבע הנשמתי הלוקי שלו, שבזכות זה יהיה יכולת למעיינות לבבו, לבוא ולצמח, לבוא ולהתגלות.
כאילו גם המצוות המעשיות זה סור מרע.
גם המצוות
של... גם מעשה, לא רק הלא תעשה. גם מעשה, לפי מה שאמרנו, גם מעשה זה סור מרע.
כן, נכון, בדיוק, כן. שהמצוות לא עמדו מצוות, אלא לצרב ולא תבריאות. אז זה להסיר מן תשיגים. אלא זה, מצוות לא תעשה, זה אל תיפול. מצוות תעשה, זה שתתבשם מחיים אלוקים, ותעורר את הטבע האלוקי שבך, ולא תיתן לטבע הנמוך שבך להיות הדומיננטי בישות שלך. אז כמו שאתה אומר, זה עדיין לא התוכן עצמי, בדיוק, ממש, כן. זה רק עדיין, זה חשוב מאוד.
במערל יש מערך קצת הפוך, לא? כאילו, לא תעשה לעומת תעשה.
יכול להיות, יכול להיות. אולי אתה קצת צודק, כאילו, שגם אמר לו מאוד מדבר על המצוות זה, אבל אני חושב, זה מי שרוצה לומר, שגם את הרב צריך להבין כמו אמר על הכוונה, הוא לא מתכוון לנו שמצוות רק באים להסיר בעיות, אלא באים להחיות את האדם בהופעות אלוקיות אובייקטיביות, שזה בדיוק המהר"ל, שהמצוות הם נטיפים ממידת הדין אלוקית, אבל אני רק אומר, אם התכלית היא רק שאתה תהיה בעלוה באלוקות, אז זה כבר מלאכה שרת היו לפניך. אז גם אם ודאי נכונים דברי המהר"ל, שהמצוות הם לא רק איזושהי התמודדות עם חזונות בעולם, אלא הם גילוי עצמי. אבל מה התכלית שהם ניתנו בעולם? אם ניתנו בעולם, כשאנחנו נשחזר את האור הלוקי שהיה קיים לפני העולם, אז זה כאילו בעצם אומר שכל מגמת העולם היא לראות אותנו אם אנחנו מצליחים להידמות למהלכים. או שזה תשתית יסודית חשובה מאוד לעורר בנו את הצד האלוקי שבנו, ובזכות הדבר הזה כל אדם ואדם עכשיו יגלה את הבאה הנשמתית המוחדת שלו, שבקשר המסלם הזה תחילת הדבר הזה זה השוויה המעשית אלוקית שבאה להחיות חיים אלוקים, אבל כל תכליתה היא שבסוף שבר נגלה עכשיו את האור אלוקי גם בנשמה של כל אדם ואדם. אז כאילו הסור מרע שקיים כאן זה בעצם הכוונה על ידי הרבה הרבה עשה טוב, על ידי הרבה ספיגה מאור אלוקי, אבל שהוא עדיין אובייקטיבי, ועדיין חסר בו את הדמיוני, את הסובייקטיבי, את הדבר הזה שמעשיר ומעתיר את הדברים. וניסוח באמצע תראו... איך?
המזוות זה
כלים. כתוב למצווה נר, שנר זה כלי קיבול כזה. אני רק עוד מדגיש, זה כלי עצמי אבל, זה כלי שהוא לא רק אמצעי לקראת משהו מסוים, אלא הוא חי חיים אלוקים, אבל כלפי מגמת העולם הוא כן אמצעי. כי כלפי מגמת העולם האמצעי הוא להשתמש באורות אלוקיים מוחלטים שעוטפים אותנו, והדבר המסלם הזה הוא תכליתו בסוף שבר שברא אלוקים לעשות, שבזכות הדבר הזה האדם יחזור לטבעו הנשמתי, למעיין הפנימי שלו, ויכול עכשיו להנביע את דרכי החסידות הרבים שהם מתפצלים, שבהקשר מסלם זה כאן כל השלב הראשון של המסילה של מדרגת הצדיקות היא תשתית קריטית חשובה מאוד להגיע אל מדרת החסידות ולהגיע אל השוויה הדמיונית. סליחה דביר,
המסלם למה זה השוויה בעצם? זה נשמע שזה אין איזה ערך עצמי, זה רק כלי להגיע להשוויה. זה עצמו לא אמור להיות...
לא הבנתי.
למה? הדרך הראשונה...
לא, כי הדרך הראשונה השוויה היא בלשון יותר להתחקות אחרי האור אלוקי, להשוות את עצמי לדרך אלוקית. אני משווה את עצמי לחיים אלוקים. שזה בעצם כל סוד של התורה במצוות, שאני סופג בתוכי, מתאים את עצמי לתורה אלוקית. זה בדיוק, זה פעולה של השוויה. ובעקבותה, בשלב הרבה יותר עמוק, שבאמת עומק החיים של אדם, הוא שווה לאור אלוקי. ואז כל הנבעה הפנימית שקיימת בו, היא עצמה ביטוי של השכינה. אלא בהתחלה זה בא בצורה יותר כאילו, לא יודע אם של התקפיה, אבל של הכוונה של אדם להתנהל על פי אורות אלוקיים, להתאים את עצמי לאור אלוקי, זה ביטוי יותר פשוט לדעתי דווקא של ביטוי השוויה, לאורה, אחים שלו, הם באמת תואמים את אחים אלוקיים, ואז הסיפור האמיתי מתחיל. אז יש צד שההשוויה הדמיונית, שהיא בעצם, זה לי ואנווהו, אני והוא, יהיה דומה לו שאדם עם הרכבה לשכינה, זה בעצם שלא רק שאדם יגלה דברים שהם ביטוי של השכינה, אלא שהוא עצמו יהיה עם הרכבה של השכינה. ומזה מלא התכלית היותר מכולה יותר גדולה, אבל ודאי שדרכי חסידות מתפצלים דרכים שונות, שבה כל אדם אדם יש לו את האישיות, את הפרצופיות שלו שמגלה אור אלוקי.
זה בדרך ראשונה אין ערך
עצמי? מה זה איך?
מה ערך עצמי בדרך הראשונה?
קודם כל, אני אסביר, יש ערך עצמי כי אתה מגלה דבר שהוא בעל ערך עצמי. כשאתה מגלה תפילין, תפילין הם גילוי אלוקות עצמי. זה לא ש... זה מה שאומר, אם תפילין היה רק כדי, משהו חינוכי, כאילו זה אולי מה שהיה מקום לטעות, שזה משהו לא בעל ערך עצמי, אלא רק בא להסיר מאדם את האורה שבו, שהוא מניח תפילין, הוא מתחזק כל בוקר לקום התפילה, וזוכר כל מכן לעשות זה משהו חיצוני. אומר, לא, תפילין, כמו שאומר תניה, זה חתיכות אלוקות שנפלו לעולם, שזה קודם כל באמת בעולמות עולים מבעלי ערך עצמי, עיין בספרים הפנימיים, ושאדם עכשיו חי חיות אלוקית, זה עצמו בעל, יש לדבר זה ערך עצמי. אני אין לזה ערך עצמי לגבי תכלית מגמת העולם, כי בדבר הזה כבר מלאכה שרת חידשו את זה, בעולמות העליונים יש איזה ערך עצמי של עולמות העליונים. למה כדי שמרו את המצוות בא לעולם? כדי שנהיה ספוגים בדברים עצמיים, שבתוך הדברים העצמיים האלה נגלה גם את העצמיות שלנו, שתמשיך את האור אלוקי לעולם. אומר הרב בבית רש כפחית, אינו אלוקי בחללותו, הוא מהיר מעצמו, בשבילתו שכל בעל שמצירית, ולימודים, ועיונים אינם אלה מכילים כלים, שלם תהיה הרואה קולטת את כל הצורות כולן, מתפרטת לצורות רבות, כדי שהראש הרוחני יהיה גדול ואדיר מאוד. וכאן יש קצת חידוש יותר גדול של הרב, שהמצוות הן לא רק תשתית ראשונית לקראת הצמיחה, כמו שהיה בשתי הפסקות הקודמות שאמרנו, אחד בתורה ואחד מצוות, אלא הרב אומר, המצוות עצמם, הם גם יש בהם איזשהו עושר מאוד מאוד מפותח שקיים בהם, שהם עצמם מדובבות את האדם לפתח את הכישרון המיוחד שלו בצורה מאוד מאוד עשירה, בצורה מאוד מאוד גדולה. שבקשר אחד הזה, המצוות הם גם איזשהו לא רק תשתית, אלא קרקע פוריה ליצירות, להתחדשויות רוחניות. כי בכל מצוות יש בהם את כל הפרטיהם ודקדוקיהם, וכל ההסתעפות האדירה החיה שקיימת בהם, שבהם שאדם נפגש איתם, זה מדובב, זה מגדיל את הנשמה שלו למקומות הרבה הרבה יותר עשירים. כן, שזה כבר נותן למצוות איזשהו ערך יותר ישיר, שיכוון אותו לקראת השלב הבא של הדברים. כן. מה זה איך? כאן זה נכון, כאן זה יותר מסכים, במסכה כאן בלימוד העיוני, נכון. אבל נראה לי שהלימוד העיוני אולי אפילו עוד יותר מצוות, יש בו מלוך 40 וכל פרטי המצוות. שהלימוד העיוני הוא בדיוק זה שרואה בכל מצווה ומצווה, מפתח אותה לרזולוציות, לדקויות, מתבונן בה מכל מיני צדדים, צדדים מצדדים שונים, בוחן את כל סוגיה מכל הצדדים השונים שלה, שהיא זאת שבצורה אובייקטיבית כאילו קיימת שם, אבל אולי, וטוב שאתה בעצם גם מדייק אותי, זה בדיוק הרי המקום מסוים הזה שבו באלוהי מסיב לב לאט לאט אדם הולך ומפתח את ההערה המיוחדת שלו, כי דווקא במיוחד לימוד עיון, שנקרא שימוש תלמידי חכמים, הלימוד של גמרא, כמו שרש"י מזכיר בכל מקומות, זה בדיוק המקום אחד הזה, שבו ועשיתם אותם, ועשיתם אתם, שעל דמה שאדם נפגש עם הצד המוחלט של התורה, אבל בה יש הרי עושר אינסופי, וכל פעם שאדם משמש לתורה, הוא מגלה פתאום עוד גוונים כאלה, ועוד הערות מיוחדות אחרות, אז לאט לאט, זה בדיוק מה שמעצים, וממש מייצר את השלב הבא, מייצר את המקום המיוחד הזה של הערה המיוחדת, של האות המיוחדת של אדם בתורה. אבל דווקא אולי, ובמיוחד אתה צודק שדווקא הלימוד, והלימוד העיוני, יש משהו שהוא לכאורה שיא, מה שהזכרנו פעם שעברה, מתאבק באבק הגלם, שהוא שיא הדבקות, שיא הביטול, שיא ההתקללות באור אלוקי, ובצורה פעילית, הוא שיא האינדיבידואליות, הוא שיא המקום המיוחד הזה, שבו כל אדם אדם גם לאט לאט מייחד את המקום אחד שלו, וזה בעצם זה קרקע פוריה שמשמשת את התשתית המהותית, ולא רק ההיקפית, לא רק שתחייה חיים לוקים, ואז עכשיו אפשר לסמוך שתוכל ליצור. אני אגיד אותי שממש מגרה את כוח היצירה המיוחד הזה של האדם. מכאן אני רק חוזר לקובץ זין, קוף אין זין, כי בקובץ זין, קוף אין זין, הרב ממש קורא לדבר הזה בשמו מה שרצינו לטעון. שהדבר הזה, זה מדרגת החסידות של מסעת השלם. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? שחסיד הוא קשור אל כוח המדמה, וחסיד קשור אל ההופעה האינדיבידואלית היחידית של כל יחיד ויחיד. כן. למה בכלל אצל הרב לצל זה לא כאן, זה בכל מקום. אצל הרב לצל דמיון, זה לא מה שאנחנו אומרים דמיון, הריפורטר ודברים אחרים כאילו, אצל הרב דמיון זה כאילו כוונה, כי יש את העולם השכלי, שהוא אמור להתעסק באובייקטיביות, ויש איך העולם נספג במקום שלי, שזה כאילו משהו כאילו לא מוחלט, לא אמיתי, כאילו אני בתוך הבועה שלי, את כל המציאות כולה, רואה בקשרים מסוימים, מדמי מילטה למילטה, אני לאור סך כל החוויות, וההרגשות, והחושים, שהיו בעבר, אני לאט לאט יוצר איזושהי צורת מבט מסוימת על המציאות, שזה בעצם כבר הרמב״ם אמר, זה כוח המדמה, הכוח הזוכר של האדם, שיודע גם לפרק ולבנות דברים.
כל אחד יעשה את זה בצורה אחרת?
וכל אחד במהות יעשה את זה בצורה אחרת. כל אחד, סך הנתונים שעבר, סך הרגשות, סך החוויות, סך המחווה החיים שעבר, יצרו למצב כזה שבו שהוא מתייחס לתות הופעה, הוא מעכל אותה, מנתח אותה, מסדר אותה בליבו בצורה מסוימת. שזה בצורה כזאת שהיא מאוד מאוד כנה לאדם עצמו. וגם כוח המידע הוא כל מיני הולך ומשתכלל, הולך ומתרבה. אבל הוא אולי במידה מסוימת, כוח המידע מערב הרבה פעמים מזהיר מהסכנה שבו, של התרכזות של אדם הסובייקטיביות. אבל למה מצד שני אומר שהוא אולי במידה מסוימת המקום, כמו שביד נבעה ודמה, שהוא בעצם קשור סוף סוף גם לתכלית של הכל, מה שהרב מדבר באורות ישראל תחייתו, שכוח המידע מתעצם בדור שלנו, שיוצר סיבוכיות גדולה מאוד, אבל אומר, אבל כל זה הכנה לאורו של משיח, שלהכין כיסא השם, להכין לאור אלוקי את היכולת העשירה שלו להיות מופיע בעולם. עכשיו, כמו שאמרתי, כוח המידע בסוף כן קשור גם מלא לאסתטיקה, כי זה גם הרגשות יותר סובייקטיביים, ולמחווים היותר שיוצאים מהמקום המוגדר והמסוים, אל מקום יותר עשיר, מקום יותר רחב, זה חלק מהאבות של הדברים האלה, וזה בדיוק חסידות, תנועה של התפשטות, שזה בדיוק המאמר בהצדיק, לעשות מה שצודק, לחסיד, שזה מתפשט, אבל גם מפשט את האור אלוקי, ומגדיל אותו ומאיר אותו בדרכים מאוד מאוד גדולות. אומר הרב, האמונותיות של הכוח המדמה, כן, שיש בה איזה כוח אומנותי, כוח יצירתי, כוח של אומן שבכל הדברים, שהוא הכלי המגלה את פעולתו הנפשית בציורי החסידות. הסורים הרב כאן ממש מחבר את מושג החסידות למושג הכוח המדמה ולמושג האסתטיקה האומנותיות, כן? היא אומנות שכלית תאורה. מה הרב אומר במשפט הזה? זה משפט מאוד קריטי כלפי כל הפסקה שלנו כאן, כי היה מקום לומר שבה שאדם עובר אל כוח המדמה, הוא מתנתק מהשכל. שכל זה הכוונה מהאובייקטיביות, מהמוחלט. הוא עכשיו יורד למקומות האישיים שלו, איך זה נוגע אליי. הרב אומר, לא, בצורה אמיתית, זה כל סוגיית ההשוויה, שבעצם השוויה זה העתקת המוחלטות האלוקית אל הקורות האלה. אדם אומר, היא אומנות שכלית תאורה, היא בצורה אמיתית, היא חלק מעבודה שייצור גבוה, חלק מה שמשלים את עבודת השכל, את העבודה האובייקטיבית. הכוח המדמה בא פה, עזרת השכל הטהור והרחבתו. וזה בדיוק ההבדל בין סובייקטיביות מסוכנת שעסוקה בעצמה, לסובייקטיביות הנכונה שהיא השכלול של השכל, שהיא נותנת לצד המוחלט האלוקי, וכשאנחנו מסתכלים לכאן גם לתורה ומצוות, משפט אחד יהיה לכם, לכל ישראל כולם, נותן לצד המוחלט הזה את ההתעשרות שלו בהופעות היותר מדמות. אותה הזכירת תורה, אחרי שכבר השלימה את חוקה, אחרי שעמדה לקרתה הפנימית בחובות חייה בתוכלם הכללי, שזה בדיוק השלב הראשון של השוויה המעשית והשכלית שעלה דיברנו בפסקה הראשונה, שזה כל כלב שלו שלו תיישר קו, תחייה אובייקטיביות אלוקית, שזה בעצם הדרישה היסודית שנדרשת בתחילת המסילה, היא מתנסית למשוך נחלי נועם מאותה המחשבה העליונה, שבו גדלותה לא תוכל למצרים בחיים גבוליים, אחוז אנחנו נשאלו, כי מלדי עזרת כוח המדמה, שלא תעודתו, מכיוון שאנחנו מגלים חיים אלוקיים בעולם, אז אף פעם הם לא יכולים להיקבע במסגרת מסוימת אחת. יש בה את האיתנות החוקית של המצוות והתורה, אבל יש בה נביאה אינסופית, אז היא בעצם מחפשת כלים הבאות, מרכבה לשכינה שמתגלה בנשמה של כל יחיד יחיד, שהיא ממשיכה להנביע את האור האלוקי הזה בעולם. תבינים, הרב כאן לוקח את כל סוגיית כוח המדמה, את כל סוגיית ההתפתחות של דרכי חסידות, כהמשך של תנועה אלוקית אובייקטיבית שבאה מלמעלה למטה אלינו. לגלות את המתונים שמימיים, אורות עבדי עלונים שממעלו עלינו, גם בתוך המאפלים העולמיים אשר אנו שורים בהם. זה עוד דגש נוסף, כי כל זה מתגלה בתורה ומצוות, זה מתגלה עדיין במקום השמימי, המוחלט שלו. דרכי החסידות האלה, המתפצלים, מחדירים את הדבר הזה אל המקום שבו כוח המידע ממצא, אל כל הפינות ואל כל המאפלים ואל כל המקומות היותר עולמיים. והנפש החסידית היא יוצרת תמיד. עושה את עבודת פעולתיה, הרוחניות, בלא לאות ובלא הרף. תאחר זה דרך הרגיל ברוב בני אדם, לכל מצווה רוחנית רק בזמנים מיוחדים, ולשבות איזה זמן מעבודת קודשה, שזה בעצם רק, זאת חובתי ויסנה, כן, לעשות מה שמוטל עליי, ועד מאלה יש זמנים שצריך, יש זמנים שלא צריך, שלושה תפילות ביום, אז כבר סיימנו את המשימה הזאת, אבל הנפש החסידית היא כבר קשורה להנבאה כזאת גדולה, שהיא לא יכולה לעצום את זה, מיד היא מרגשת לאות נוראה, ידעה עצומה, בהפסקת נשימותי העליונה, שבה קרבה מקור החיים מצלים, זו זאת אומנות נובעת בתדירות, מהן לא אחזר, שתתה ידבקות אלוקית העשירה, עומדת בריבי רבות אין קץ של גווני החללם של כל העולמים כולם. בסדר? זה בעצם יותר מבליט את הקצויות שאמרנו כאן, אני פסקה רש פי א', אני לא אקרא אותה, היא פשוט אומרת אותם דברים קצת במילים קצת אחרות, אבל אולי, סליחה, אני כן צריך להגיד בה משהו חשוב, כי היא מאוד מדגישה, אז כן אקרא פשוט חטא א', שהיא מדגישה עד כמה הנבאה הפנימית הזאת היא בצורה עמוקה פנימית, שיא הביטו למקור, כמו שכבר אמרנו כאן שהיא ממשיכה את המקור, אבל הוא אומר, יש סן מסוים שבצורה עמוקה פנימית, היא כל כולה לא באה לחדש משהו על גבי מה שקיים, אלא לעורר את מוקריות הכל, את הדבר שעומד בשורש כל התורה כולה. כן, רק שנייה, כי הרב אומר, הבינה מדעתו, שזה חלק משלבים מוכנים, מתקדמים, שמצדם אדם כבר ראוי להגיע לדרכות של חסידות ודרכות של עולמות פנימיים, של מבין מדעתו, שזה בעצם הרב מסביר בקשר שלנו כאן, זה בדיוק ההנבאה המיוחדת של אדם שהוא מלביע לא מתוך ספרים, מלביע בינה מדעתו, זאת הנקודה העליונה שבתורת הרוחנית. כאילו לשם הכל חותר. כל מה שנלמד, הרי הוא נקד מבחוץ, ונופל הוא בצביונו, באיזה צביון מוגדר, לומד האגוי בקרב נשימה פנימה. כל הנלמד אינו כי מצאה עמוקה, החליטות מתוך החבוי בלב מכאן שמה את המובן הפנימי מהדעת. כל מה שאתה לומד מבחוץ, זה רק בא לגרות, לעורר את הנקודה העמוקה הפנימית שמצאה בתוך עצמך. אם קצת, אולי בזהירות אומר, הרב כאן בעצם דיבר כאן על חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה ללמוד מבחוץ. בינה זה להבין מדעתו. ואת מה התכלית שאותה היא באה לדובב? את הדעת. שהדעת, עוד מעט נבין, אנחנו יודעים שדעת זה נקודת ההתקשרות הפנימית על הדברים, אבל דעת, כמו שהרב כותב באורות ישראל ותחייתו, שדעת מן החדרים מתמלאים וכו' וכו', הרב אומר שדעת זה בעצם הנקודה הכי הכי שורשית שעומדת ביסוד הכל, מה שנקרא דעת עליון, מה שבעצם דבק לגמרי במקור אלוקי. זה המשפט הבא. הדעת הולך וזורם, יוצר ופועל. המחדש העליון אינו מחדש, כי אם מעתיק, כל החידוש שהוא עושה, הוא בעצם לא מחדש דברים חדשים, אלא בצורה אמיתית הוא מעתיק. מאיפה הוא מעתיק? הרי מחדש, זה לא נאמר בכל המצוות שעד עכשיו, אבל הוא מעתיק ממה שקיים בשורש כל המצוות כולם. כי בעצם אין כאן עניין להמציא דברים חדשים שלא, שאינם אלוקים. זה בעצם מסביר למה זה השוויה. הוא משווה את עצמו למקור המצוות כולם, למקור שמלבה את הכל, שבעצם כמו שבפסקה שם במסורת תורתו, שהדעת היא מתפרסת לאלף אקסדרים וחדרים, היא זאת שבעצם מקור הנבא לכל המצוות כולם. מביא אורות חדשים חיים ממקום עליון מקורי, אלא מקום שעוד לא היו שם, ממקום לא ידעו עית ולא שזפתו אין היה, אשר לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, אז זה נראה חדש, כי זה בא מהמקומות העלומים שעד היום לא דיברו בהם התורה, זה נראה כאן שזה חודשים, אבל כל החידוש הזה זה השוויה, כמו שאמר הפסקה הקודמת, זה עבודה שכולה קשורה לאמנות שכלית תאורה, זה בסוף, בסוף זה להידבק לגמרי לגמרי הקדוש ברוך הוא.
אז זה עומד במשהו של מישהו אחר שהביא מעצמו, הרי זה תורה כאילו.
נכון.
כאילו משהו, זה בעצם הפך להיות...
זה הפך להיות תורה, מלא, בקשה מסוים זה כאן, זה בעצם מגלה מפריע, שאותו תלמיד חכם שאמר את התורה הזאת, הוא בעצם ינק ממקור הכל. אז זה מקום כזה שכאילו, שבאמת בצורה גלויה הוא חידש, אבל הוא חידש שכוונה, הוא הביא דבר מקורי, אבל מקורי, כמו שאנחנו אומרים, זה להיות קשור למקור הכל, למקור הנבא של הכל. אז בעצם הדרך הדימונית הזאת, שבקודם טענו אותה, שהיא באה לשכלל, לענף את ה... צד התמציתי של המצוות, המצוות יותר עמוקה היא באה להחדיר במצוות את הממד האינסופי שלהם, את דברי תורה פרים ורבים כנטיות, את המרחב האינסופי, בעצם להידבק ממש במקור אלוקי, שלכן יהיה דומה לו, ולהידבק באור אינסוף שמחדש אותו בתורה בכל יום תמיד. והתגלות הגדולה אישית נוצרה אוזן הנאמנה, הלב השומע, השומע הוא הדבר שלא שמע מפי רבו, נביא אמת וצדק, שדבר השם בפי אמת, כן, שזה היה מדרגה מיוחדת של רבי אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אבל אמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, כן? כן, בסדר. אז מכאן אנחנו ממשיכים אל המשפט הבא. כל זה תיאור של המדרגה הגדולה הזאת, וכאן באה איזו היזהרות כזאת. ולפי עושר החיים של כוח דמיינו אשר מצדים מזה אוכל צדקים שזה ינו לכל אחד אחד ואין לתשמתו, ולפי עושר החיים של כוח דמיינו שגם בו מתגלה אור חיי עולמים ומחיי חיים בכל ערכי חייהם כולם. ברשותכם אולי רק שנייה לפני שמשיך הלאה, רק אני רוצה עוד פעם להדגיש את הביטוי הזה שמעתי של מידת החסידות שהיא קשורה, כמו שאמרתי, כמו שדייקתי בקוף הנזיים, היא קשורה בדיוק למקום המיוחד הזה של הנבאה דמיונית, כביכול שמתגלה במקום האישי, אבל שכולה קשורה למקור אלוקי. אז יש רק בהמשך הספר שלנו כאן, בעמוד שין מן א', שהעיניים מתפקחות, רואים מתחילה איך מחומה, לעיניים תפשת כל תורה כולה. עכשיו, ואחר סוקרים בעין בירה, שלוש התורה מסתרב כל העולם כולו, וכל מעשיו על יותיו. מי שמכיר מסתכלות הראשונה, עוסק הוא, בתורה ובצעות לשמה. ומי שבקי גם מסקירה שנייה, הוא פועל עם אל תמיד, בכל דרכיו על יותיו, וכל סירתו דברי תורה, וכל פעלה מצוות וקדושות הן. זהו החסיד, נותן אור חייו מיסוד חסד השם המלא הארץ. וכאן אולי בעצם זה מדגיש את הנקודה המרכזית שלמה זה התכלית של הכל. כי התכלית של התורה היא בסופו של דבר לתקן עולם מחושדי. דורה ירדה לעולם כדי להתגלות בכל העושר הרחב של החיים. היא לא תתגלה בעושר הרחב של החיים אם היא תישאר רק בשלב הראשוני שלה, של השוויה המעשית והשכלית, שזה בעצם להתחקות אל אל המקום הראשוני, התמציתי, השורשי של התורה. אבל כל עניין של התורה היא להנביע חיים. כן, הדברים הפרטים של הרב, שלשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים נתן לכם. זה בעצם לעבור למדרגת החסיד. זה בעצם לגלות את השוויה, איך היא מצטעפת אל כל מחווי החיים, אל כל גילוי החיים כולם. אבל שזה צריכים כאן את הנשמות המיוחדות האלה, שעודות כביכול לחדש עכשיו, לקדש לך במותר לך, לגלות את האור לוקי גם בתוך כל ההתעשרות הרחבה של החיים. ושין מבב.
של כל הציבור.
זה תפקיד שכל אדם שהגיע לפרק יותר מצלת ישרים. וכל אדם צריך באיזשהו שם בחיים שלו להגיע לפרק יותר מצלת ישרים. ואתה רוצה ללמוד את זה, אבל לאט לאט זה מסילה שצריכים לאט לאט להתקדם אליה. כן? אז זה לא אומר, יכול להיות שבגיל 90, יכול להיות שזה נבקש שאריכות ימים, נבקש שהרפואת המסלנו תרופות של יחייה 240, כדי שנזכן להם יש את הדבר המסלם הזה. אבל כמו שהזכרנו בשיעור הראשון, שדרך הקודש הנבואית, שלא ננבואים, אנחנו נרגיש מום, נרגיש חיסרון. אז זה המסלול שאני צריך להגיע. מצד שני, כמו שאתה אומר, בעיתו ובזמנו, כי יש המון המון תקועות בחיים, שבהם צריכים קודם כל לבנות את התשתית, המנביעה, היסודית, את הקרקע פה הזאת, שגם היא השוויה. אבל היא השוויה עדיין בצורה יותר של התחקות, ויותר של הסדרים הלאומיים, ושל ההופעות האובייקטיביות של תורה ומצוות. ולכן כל הציר של זה הוא ציר של השוויה אלוקית. תחילתו, השוויה יותר של הידמות צורה ליוצרה, ולאט לאט הוא מתפתח עד למקום הזה של המשכת אור אלוקי באישיות של כל יחיד ויחיד. שגם עוד פעם, גם בשין מבב, הרב יותר חסידות, כישרון אומנותי נפלא. הפסקה כאן היא פסקה לפני קובץ זין קוף אין ועל לפני הפסקה שקראנו קודם.
אבל פה מה השינוי הזה? מה שמתבטא בעצם הציורים הדמיוניים, או בעצם כמו במעשים?
לא, כי כל הציורים הדמיונים האלה, הם בסופו של דבר מוצאים להם אחר כך ביטוי בעולם מעשי. וזה מה שהיה אומר, דרכי חסידות. זה רק כאילו, כשאומרים דמיוני, זה לא מתכוון לומר, זה מה שלכן אני בא להזיר ברב, דמיון של הרב זה לא דבר שאדם מפנטס. דמיון זה הכוונה, עולם הסובייטיב של האדם. אבל שהוא בעצם מנוע ומנביע גם לעולמות של תורה דמיוניים, שכשהוא מתאר לאותם חד שלו, וגם אלה לסדרי חסידות והידורים, שבעצם מגלים וממשיכים את הדבר הזה, ודרך זה כל המציאות כולה היא לאט לאט הופך להיות אלוקית. בזכות התמציתיות של אור התורה, שגם בתוך המציאות, זה מה שמתקן את כל המציאות כולה, ומאיר בה, וכל המציאות כולה בעצם לכל סדרי חייה, היא המשכה של אור אלוקי. שזה מה שהוא אמר כאן, שהחסידות בסוף באה את כל המציאות כולה להראות איך היא שיקוף של אלוקי. אז כאן החסידות היא כשון מתי נפלא, שם צריך עליה יותר כל מיני אמונות שבעולם, שאת רואה אדם בכלל מתואר למתואר ליונה, שאיפה להם פנים אותו, אולי אני מרגיש שזה קצת אולי יותר מדי, להעריך כאן, אז כאן אני אמשר טיפה קדימה. אומר הרב, אני חוזר אלינו, כל אחד פנים לתנושתו, לפי עושר החיים של כוח דמיונו, שגם בו מתגלה אור חיי עולמים, המחיה חיים בכל ערכי החיים כולם. אומר הרב, העוד והתפארת של נויו של עולם שבבית המקדש, הדר בגדי כהונה, קדושת הגוף ותארתו לכל אחד ואחד לפי ערכו, כל אלה הסתעפות מצד הערך הגדול שיש לכוח הדמיון הבריא והחזק העומד בגדרו ועושה תפקידו בעולם בתור לבוש מתוקן להורה האלוקית העליונה, המפעל להורה הנשמתית והשכלית שבאדם ועולם, בהדר גאון עוזה. אז זה קצת דיברנו פעם שברה, שכל הכמיהה לבית המקדש, היא כמיהה לגילוי חיים אלוקים כאלה, שבסוף שבר מגלים את האור אלוקי בכל הכוחות של כוח המדמה, בשירת הלוויים, באסתטיקה של בצלל, בעלה של כל הכוחות הבימיים, וקשורה לכל מידו בד, מידו כמידתו, שזה בעצם פסגת חיים ישראלית, שמביאה, כמו שהרבה מדרשים מתארים, איך היא מביאה אור לכל עם כולו, כי היא בעצם מבטאת שפסגת כל התהליך המצוותי, הוא בסופו של דבר לעורר חיות אלוקית, שנער ונחל צם בית הקודש הקודשים, לאחות את נחל השיטים, איך הדבר הזה כן, היה פריון הלא והלא לתרופה להתיר פה, שזה בעצם האור הזה של בית מקדש, זה סוג של מדרגת חיים, זה מדרגת חיים שבה התנועה הזאת, תביעת החסידות הזאת, התביעה לגילוי אלוקי עשיר, היא זאת שבעצם מונחים בתור בית המקדש, זה מה שמנביע את התנועות האלה. ופה הוא הצורך הגדול של המשקל, להבחין בין דמיון לדמיון, ובין יופי ליופי. כמו שאמרנו פעם שעבר, אפשר להבין את זה, בין דמיון שלילי, סובייקטיבי, מנמיך, לדמיון מגדיל שמאיר אותו אלוקי, בין יופי חיצוני לבין יופי פנימי, אבל יותר מדויק מהשפט הבא, בואו צדיקים כאור נוגה, פלגות הדסרי, שורה בזוהר עליון זה, יותר מדויק להבין שהרב כאן בא להזהיר אותנו שבמדרגה המיוחדת הזאת אין חקיינות. אי אפשר אדם ללמוד מחברו. כל אדם ואדם יש לו את השליחות שלו, יש לו את הדרך המיוחדת שלו. והקשר המיוחד זה כאן, אם אדם במדרגה הזאת ינסה ללמוד מחברו, לקנות בחברו, להידמות לחברו, זה מזייף את הכל. על זה אני זוכר שהרב אני לא, אבל אני צריך לראות את זה, שם אומר שהחסידות, הביקורת של הגר"א הייתה עליהם, שהם דרכי חסידות, הניגו אותה כנורמה על כל העמון כולו, ולא הבינו שכל מהות של דברי החסידות, זה שהם צריכים לבוא מנדבת הלב של האדם, במהותם צריכים להיות דבר כזה שלא בא כשגרה, ולא בא מלא כמשהו כזה שחוזר להיות אובייקטיבי לכולם, אלא כל אדם ואדם על פי המקום אחד שלו, כי כאן, יש כאן כבר ממש במקום המיוחד הזה של לגלות הקדוש ברוך הוא דרך הסובייקט, אז כל, בכוונה הקדוש ברוך הוא יצר לכל אדם ואדם את הכוח המידם שלו, את הסובייקט המסוים שלו, שהוא אחרי עכשיו לגלות את זה במקום אחד שלו, והעתקה ממקום אחד למקום אחר, היא תמיד בעצם אדם סמת מאבדת את האור המיוחד שקיים את דבר המסמת הזה, ועד הכל הופך להיות בעצם אין לו את הערך המוחלט שיש עיקנות בסגולת המצוות שקשורים לכל ישראל, ואין לו את הערך של ההמשך הנבאה כפי שאמור להיות מופיע אליו, אז הופך להיות עד כדי כך אפילו דברים של חול ממש. כן, אם אדם שמע שיש סטנדרט כזה באלו לצום כל שני וחמישי יום כזה, שזה שמע זה מקומי ועושה את זה כמצד שימו למדע, אני אומר בזהירות, הרב אומר כאן זה משהו שצריך מאוד את הזהירות הזאת, שזה הביטוי פגע דסרי, כמו שהזכרנו, זה הגמרא בבבא בתרא, שקדוש הוא אומר לאיוב, שכל שערה יש לה נימה אחת שקשורה לה, ואם שתי שערות יצאו בנימה אחת, ישר האדם מת. כי לכל הפלגות הדסרי זה מה שעומד במרכז ההתפתלות של השערות של האדם, ששם יש את הדרישה לכל דבר ודבר להתגלות במקום המבודל, במקום מיוחד שאלות. תציצו קצת, זה נמצא גם בעמוד עין ג' הרב תואל פילחן חידש שהביטוי שערות קשור לביטוי השערות המפורסמות של הרב. נודע בשערים בעלה כל צדיק וצדיק לפעמים על ידי משער בליבי. אז הרב יש לו הרבה ביטויים לביטוי שער, השערות ועוד נוספים, אבל הרב זה קשור גם לכל מה שבתורה הפנימית מדברים על השערות, שערות הדיקנה ושערות הראש, זה גם פסקה קודמת, והשערה ללא בגרות השם, בסוד נודע משערים בעלה, משערים צדיקים לתמם, למה כולו קווים כדמות שערות, אני קורא בינבית למטה, מאוד שפע אור חיים האור הגדול הזה. ובפסקה כאן, מדבר מהבדל בין שערות הזקן, שהן המשכות אור אלוקי אל העולם, לבין שערות הראש. אז מדלג לעמוד הבא, ולמה שהודל הוא בין המחשבה המגמתית העליונה, ובין כבר תוצאות לסגל את המצאות שכללה, ובין תוצאות שהמחשבה המתבודדת, הפונות למעלה, דוגמת שערת הראש, שרק בהתרבותה להתחף החוצה, יפנו למטה. שאר אומר, שרות הזקן, מסתב חינדה בדה, הם קשורים לאיזשהו משהו הרמוני כזה, שמנהיג את סדרי העולם שלנו. שרות הראש, כל שערה ושערה, היא בכלל לא באה למטה, היא עולה למעלה. יש משהו מסוים שהיא לא עסוקה בסדרי תיקון העולם לכאורה. היא עסוקה בפנייה כלפי מעלה, אבל מצורה ממלאית, היא ממשיכה הרבה זרים למטה, והרם מכנה זה כאן, בסגנון הזה, שהמשוואה מתבודדת. הפונה למעלה, דוגמת שערת הראש, ששם יש את המקום של ההתבודדות, את המקום של ההתייחדות, את המקום שכל גילוי וגילוי מגלה את עצמו בהערה הספציפית המיוחדת שלו. הרב כאן, כן. לא, במקום הזה, המתבודדת, שכל שערה ושערה, יש את הנימה המסוימת שלה, המתבודדת, וגם זה בא במקום כזה שבו היא עסוקה, זה הרבה מתגלה במדיקה חסידות, לא במקום הישיר של תיקון העולם, אלא באיזשהו מעוף כזה שבא כלפי מעלה, מקום כזה שבו יש איזשהו כמיהה נשמתית שפורצת למעלה. אומר בסוף היא נותנת הרבה ברכה ממעלה כלפי מטה, על ידי עלתה למעלה. לעומת שערות הזקן, שהם בעצם יותר הסדרים, שקשורים גם לנגדים דות הרחמים, שיותר עסוקים בתיקון העולם, בהכוונת העולם. אבל יש סדר מיוחד, שהוא קשור יותר כביכול למקום הפנימי של האדם עומד אל מול יוצרו, האדם מתבודד אל מול יוצרו, וכביכול למעלה. אבל הרב אומר, זה ודאי נותן מתוך השפע הזה ברכה, שמשפיע הרבה ברכה לכל העוטף תכן. אני רוצה כבר לסיים. טוב, אז אולי, אולי רק פסקה אחת כאן לסיום כאן, שכבר ידעי, אז נקרא בשותכם את א' כף גבל. אבנות השם בדעת אלוקים שכל אחד מהן המקום בסדרי אחים. תוכל שעוד חלוקות אינה, זה מזה בדבר הכנה שכל אחד מהן, לאיזה דרך של הבנה תהיה המשכת. אין אדם יכול לראות סוף דעתו של רבירו, גם כי מפנימי שמקרבו. והשוויה החיצונה, זה שיווי הדיבורים בפני הצעה ושיווי של דרך חיים, נוגעת רק בשטח החיצון של הדעה. פשוטה היא תמיד מחולקת ומדת בכל אחד של בני אדם, בצורה בפני עצמה. שיש את ההשוויה החיצונית, שם כולם שווים, אבל בדרכים המיוחדות, שם כמו שהרב אומר, וכל אחד ואחד, יש לו את הדרך המיוחדת שלו בפני עצמו, בעמוד הבא, תסתכלו שם הרב יותר מזהיר, אחים השבילים אוכלים מוחות מיוחדות, עולם עולם בפני עצמו, עומד עולם אחד, שביל מיוחד יוכל עולם שאינו שכלו, שביל מיוחד לאחר, להיות נדמה לטוב עבור, לחובה ואפילה, אפשר לגבי מישהו עולמו, הרי הוא מלא בני המנוגות, שמיה צריך כל אחד להיות מוגדר בעולמו, ומייעין להציץ בעולם שלו שלו, אבל הרי הרמה זה מותר להציץ, מותר לקרוא ספרי חסידים, ולקרוא כל דרכים, אבל ידע להיות נשמע ברוחו, רק להציץ, ולא להשתש, להשתקע שם, קריאות מעקרת מום עולמו. אז הרב לא אומר שאין מה ללמוד מכל מיני דרכי חסידות והנהגות של כל מיני צדיקים מיוחדים. כדי להתבשם מהם, לעורר בהם כמיהה לסדרי גודל של זה. אבל לחכות אותם, זה הרב אומר, זה ממש מסוכן, כי כל אחד ואחד בדרך שלו יתחיה, בדרך של אחר ממש ייפול. זה חלק מה שאמרנו קודם, סכנה לשלום הציבור, לא רק כי השיבור לא בשל לזה, אלא גם שכבר בשלים לזה, מה שטוב לאחד מזיק לאחר, כמו שהרב אומר, שיש מחשבות שאדם מתרומם מהם, ולאדם אחר הם הורסים לו את כל העולם המסוים שלו. אז כאן הדקות והנאמנות וההיזהרות שכל אחד אחד ישמור על הסר אחד שלו, הרב כאן ממש קורא כאן בזהירות מסוכנת מאוד שזה לא יבוא בצורה כזאת שתקר כל דבר מעולמו. ומקווה בתוכו דעותו מצד עצמו יושב על הקרבים עוף צרה והפעלה מנודח. כן, וואו, טוב, שתי מים מבוכה אחי מתוך בערך, שבעצם דורש כאן הרבה כנות, הרבה מקום לכל כנות של אדם בגלל שלו.